קשת, כל שידורי תורה, בספר בראשית.
שיעורים יינתנו על ידי הרב יונתן גרוסמן, הרב יונתן גרוסמן.
שלום לכולם וחנוכה שמח. בפרשת השבוע, פרשת מקץ, אנחנו ממשיכים להתגלגל ביחד עם יוסף במצרים, אבל בעוד פרשת וישב של השבת שעברה, עסקה בעיקר ביוסף ובקורות אותו במצרים, הרי שפרשת מקץ עוקבת בעיקר דווקא אחר האחים ואחר התנקרות יוסף עליהם ואחר הקורות שלהם, הם הופכים להיות הגיבור שאחריו התורה עוקבת. ומתבקש היה לעקוב אחרי התהליך שעוברים האחים. עם זאת, בעזרת השם לזה נקדיש את דיוננו בשבוע הבא לפרשת ויגש, שם ננסה להשוות בין התהליך שעוברים האחים לתהליך שעובר יוסף, כל אחד מהפרספקטיבה שלו. את דיוננו הנוכחי אני מבקש להקדיש לתחילת פרשת השבוע, לנקודת המפנה בקורות יוסף עצמו. שהרי בסוף הפרשה הקודמת, סוף פרשת וישב, יוסף נשאר בבית הסוהר לאחר שאנחנו קוראים ולא זכר, שר המשקים את יוסף וישכחהו. ומבחינה הזו יוסף נמצא במקום הנמוך ביותר שאפשר לעלות על הדעת, כעבד שהוא אשם בניסיון אונס, ושר המשקים קצת התקווה שעוד הייתה ליוסף, גם הוא שכח את יוסף, וכך לכאורה הפרשה מסתיימת במקום מאוד קשה, במקום שקשה לראות את העתיד הוורוד או התקווה שמחכה לו ליוסף בהמשך דרכו. ובניגוד גמור ובולט לאווירה שמלווה את סוף פרשת וישב, בתחילת פרשת מקץ, פרשת השבוע שלנו, מיד מריצים את יוסף מן הבור, מגלחים אותו, מחליפים את סמלותיו, והוא ניצב מול פרעה כבר כאיזה איש חדש, ואכן בעקבות פתרון יוסף את צמד חלומות פרעה, פרעה ממנה אותו כמשנה למלך, ובבת אחת, ממש בין פרק אחד, פרק מ"א, יוסף עולה ממש מבירה עמיקתא לאיגרא רמא. השאלות שרובצות לפתחו של הלומד בתמונה זו, בעלייה של יוסף, הן שאלות מאוד ראשוניות ומאוד בסיסיות שרבים העלו אותם ורבים עסקו בהם. גם ברמה כללית, מה ראה פרעה להתרשם כל כך מיוסף? אחרי הכל, כמו שאנחנו מבינים, כל החכמים שלו ניסו לתת פתרון לחלומותיו, אלא שהפתרונות שלהם לא התיישבו על ליבו של פרעה. בלשון הפסוק, והיא בבוקר וטיפה עם רוחו וישלח ויקרא את כל חרטומי מצרים ואת כל חכמיה, ויספר פרעה להם את חלומו ואין פותר אותם לפרעה. עכשיו סביר להניח שהיו להם ספרי לימוד של חלומות, והם יכלו לפתוח ולראות מה הסמל המתלווה לפרות שמנות או רזות, מה הסמל המתלווה ליאור, מה הסמל המתלווה לשיבולים, ומן הסתם הם יצאו פירושים שונים לחלומות של פרעה, אבל פרעה לא התרשם משום מה מהפתרונות שלהם. והנה עולה, מגיע איזה עבד מבית הסוהר, שמציע גם הוא פירוש, אבל אין סיבה מיוחדת להמר או לחשוב שהפירוש שלו הוא דווקא פירוש הכרחי. ואף על פי כן, מיד בתום דבריו של יוסף ניכרת התרגשות מיוחדת במינה אצל פרעה וגם אצל עבדיו. כך אנחנו קוראים לאחר שיוסף מסיים את פתרון חלומות פרעה. אנחנו קוראים בפרק מ"א פסוק ל"ז, ויטב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו, ויאמר פרעה אל עבדיו, הנמצא חזה איש אשר רוח אלוהים בו, ויאמר פרעה אל יוסף, אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך, אתה תהיה על ביתי ועל פיך אישה כל עמי, רק הכיסא אגדל ממכה. ויאמר פרעה אל יוסף, ראה נתתי אותך על כל ארץ מצרים, ויסר פרעה את הבעתו מעל ידו, ויתן אותה על יד יוסף, וילבש אותו בגדי שש, וישם רביד הזהב על צווארו, וכולי, הוא מרכיב אותו במרכבת המשנה אשר לו, ונתון אותו על כל ארץ מצרים. עד כדי כך שפרעה עוד לא מסתפק בזה, ועוד אומר לו, בלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. ההקשר הסיפורי מאוד מפתיע כאן, מפני שכאמור יוסף הוא איזה עבד, לא מוכר, פרעה לא שמע עליו מעולם. הוא פגש אותו אך לפני רבע שעה, 20 דקות, כמה זמן לוקח לספר את החלום ושיוסף מציע את פתרונו, וניכרת איזו התרגשות בלתי רגילה שזוקקת פשר. אז זו השאלה הכללית, באופן כללי, על הפרשה הזו, שכאמור כבר הראשונים ועוד יותר מזה האחרונים ניסו לתת לדבר טעם. גם באופן יותר ספציפי, שאלה יותר נקודתית בהקשר הזה של עמידת יוסף מול פרעה, קשורה בהצעה שיוסף מציע לפרעה. את השאלה הזו שאל כבר הרמב"ן בשיא עוזה, אחרי שיוסף פותר את חלומותיו לפרעה, אחרי שהוא פותר את חלומות פרעה באוזני פרעה, הוא פתאום מוסיף ואומר, ואתה ירא פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים, יעשה פרעה ויפקד פקידים על הארץ, וחימש את ארץ מצרים בשבע שני הסבה, והקביצו את כל אוכל השנים הטובות הבאות האלה, וכו' וכו'. פתאום יוסף הופך להיות מדינאי, פוליטיקאי, כלכלן, שלכאורה הוא חורג מהתפקיד שיועד לו, שביקשו ממנו לפתור את החלומות, ופתאום יוסף, על דעת עצמו, נותן עצה למלך, ועוד לא רק עצה, אלא מין עצה שהיא חצי הוראה. ירא פרעה איש נבון וחכם, וישיתהו על ארץ מצרים, יעשה פרעה ויפקד פקידים על הארץ, אומר לו אפילו את הפרוצדורה, איך אפשר להתגבר על המצוקה של החלום. ובלשון הרמב"ן, הרמב"ן שואל כבר על יועץ למלך נתנוהו, מי ביקש ממך לפתוח את פיך פתאום בעצות טובות לתת למלך? אני רוצה לקשור את שתי השאלות האלו, אבל ראשית, לפתוח באמת בסוג של פרספקטיבה יותר רחבה, שאני חושב שמלווה פה את כל הלומדים והקוראים, פרספקטיבה שבוטעה באופן מאוד מדויק במזמור תהילים קופי. שם זה מזמור היסטורי שמתאר את כל ירידת ישראל למצרים ואת יציאתה משם, ואת האפיזודה הזו של יוסף, כך אומר המשורר במזמור קופי, אני מתחיל לקרוא מפסוק י"ז שם, שלח לפניהם איש לעבד נמכר יוסף, עינו בקבל רגלו, ברזל באה נפשו, עד עת בו דברו אמרת אדוני צרפת הוא, שלח מלך ויתירהו, מושל עמים ויפתחהו, שמו אדון לביתו ומושל בכל קניינו, לאסור שריו בנפשו וזקניו יחכם. כלומר, לפי גישת המשורר במזמור קופי, ואני חושב שזו באמת גישה שכולנו חשים בה, הקדוש ברוך הוא שלח מלך ויתירהו, הקדוש ברוך הוא שלח איזה מושל עמים ויפתחהו, הקדוש ברוך הוא גרם לזה שהמלך הזה שמו אדון לביתו ומושל בכל קניינו, או במילים אחרות, גם אם הדבר לא נראה הכי לוגי, וגם אם אין בדיוק סיבה ברורה מה רעב פרעה לפעול כפי שפעל, הכל באיזו עצה נסתרת של מי שמולך באמת על העולם, וכך יוסף איכשהו מגיע לעמדה באופן, אכן באופן מאוד מפתיע, אבל עם כל מה שהוא עושה השם מצליח, אז הנה זה עוד דבר שהוא עושה, השם מצליח, השם מצליח בידו, ובמובן הזה באמת השאלה היא פחות נוקבת, כי תהה הסיבה הריאלית אשר תהה, העיקר פה זה דווקא ההשגחה האלוהית שמכוונת את העניינים, והקדוש ברוך הוא מעוניין שיוסף יגיע לעמדה שאליה הוא הגיע. אף על פי כן אנחנו מורגלים באופן כללי בתנ"ך, אבל זה מאוד בולט בסיפור יוסף ואחיו, שגם אם יש איזו גזרה נסתרת עליונה, וגם אם יש השגחה שניצבת ברקע כל הפעילות פה, אף על פי כן יש גם סיבה אנושית, יש גם גורמים ריאליים שאפשר לעקוב אחריהם ולפחות להציע איך המציאות מתנהלת גם בפרספקטיבה הריאלית שלה. ומהבחינה הזו אני חוזר שוב לשאלה של הרמב"ן, איך זה שיוסף מציע את הצעתו, ולא רק לשאלה של הרמב"ן אלא לשאלה יותר כללית, למה פרעה תרגש כל כך מהצעת יוסף. בשביל לפתור את שתי השאלות האלו, וכפי שאבקש להציע אחר כך, השאלות האלה נוגעות בנקודת עומק שקשורה באופן כללי בתהליך שיוסף עובר ובמסר הכללי של כל הסיפור, אבל בשביל לפתוח את זה אני רוצה באמת לפתוח מהתשובה של הרמב"ן, כי הרמב"ן עצמו מציע הצעה שנראית מאוד מסתברת, גם אם היא לא כל כך מקובלת. טוב, בשביל לראות אבל את הצעת הרמב"ן אני רוצה קודם להזכיר את הקריאה שרש"י מציע, שנדמה לי שזו הקריאה יותר מורגלת בפי הלומדים. אני מתייחס לחלום הראשון של פרעה, לחלום הפרות. פרעה חלם והנה עומד על היאור, והנה מן היאור עולות שבע פרות יפות מראה ובריאות בשר ותראינה באחו, והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן מן היאור, רעות מראה ודקות בשר, ותעמודנה אצל הפרות על שפת היאור. ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשר את שבע הפרות יפות המראה והבריאות, ויקץ פרעה. לגבי התמונה הזו שהפרות הרעות אוכלות את הפרות הטובות, האכילה הזו, נחלקו רשי ורמב"ן. רשי אומר, מה הפשר האכילה הזו? אז הוא כותב רשי, סימן שתהה כל שמחת הסבה נשכחת בימי הרעב. כלומר, הפרות הרעות שמסמלות אחר כך בדברי יוסף את שנות הרעב, אוכלות את שנות הסבה. כביכול שנות הסבה נבלעות בקרבן ולא נודע כי באו אל קרבנה, כמו שאחר כך יאמר פרעו. האכילה הזו מבטאת את התגברות הרעב על הסבה, כאילו הסבה לא היה מעולם. הרמב"ן חולק, והרמב"ן כותב על האכילה הזו את הדברים הבאים. ותאכלנה הפרות, על דעתי הוא סימן שיוכלו שני הרעב את שנות הסבה, ומזה למד יוסף לאמור לפרעו, והקבצו את כל אוכל השנים הטובות. והיה האוכל לפי קדון לארץ לשבע שני הרעב. כי ראה שהפרות והשיבולים הטובות תבונה אל קרב הרעות. עכשיו ממשיך הרמב"ן ומדגיש, ואיננה עצה. מה שיוסף אומר לפרעו, והקבצו את כל אוכל השנים הטובות, זה לא עצה. כי הליועץ למלך נתנוהו, רק בפתרון החלום אמר כן. כלומר, לדעתו של רמב"ן, העצה שנותן יוסף היא לא עצה שמולבשת על החלום. אחרי שגמר יוסף לפתור את חלום פרעה, הוא גם הוסיף עוד עצה איך כדאי להתמודד עם המצוקה. אומר הרמב"ן, העצה של יוסף היא עצמה חלק מפתרון החלום. ומאיכל למד יוסף את העצה הזו שצריך לאסוף את שבע שנות הסבה ועל ידם, על ידי האיסוף הזה, להתגבר על שנות הרעב? אומר הרמב"ן, זה הפשר של תמונת האכילה. העובדה שהפרות הרעות אוכלות את הפרות השמנות, אומר שהנה כך אפשר לשמור על קיומם, לשמור על חיותם של הפרות הכחושות. או במילים אחרות, אנחנו רואים פרות, אנחנו, פרעה חלם והוא רואה שעולות פרות כחושות, רזות ומסכנות מן היאור, שהוא לא ראה כמותן בארץ מצרים לרוע מעולם. כלומר, הן מטות לנפול, הן הולכות למות, הן כחושות, הן לא יחזיקו מעמד. מה הדבר שגורם להם להמשיך ולחיות? מה הדבר שגורם להם לשרוד? שהן אוכלות את שבע הפרות השמנות. או במילים אחרות, במילים של פענוח החלום, איך אפשר להחזיק מעמד בשבע שנות הרעב? הרי זה יהיה רעב קשה מאוד, רעב כבד מאוד, שעקרונית הארץ יכולה עלולה להיכחד ברעב שכזה. איך אפשר להתמודד עם זה? לאכול את הפרות השמנות. לאכול את שבע שנות הסבה בזמן שבע שנות הרעב. כך מציע הרמב"ן. והרמב"ן בדרך הזו מתמודד עם השאלה איך זה שיוסף פתאום מציע הצעה מוזרה למלך, כמו שכבר הערנו בראשית דברינו, שהרי הוא חורג מכתב המינוי שניתן לו, אם זה לא חלק מפתרון החלום. מאחר שחושב הרמב"ן שזה כן חלק מפתרון החלום, אז במילה ברור איך זה שיוסף מעז לומר למלך, כדאי לך לאסוף את האוכל וכו' וכו', שהרי זה עצמו מה שהחלום אומר לו. אני רוצה בגדול לאחוז בדברי הרמב"ן האלו, אבל אולי לנסות להניע אותם מכיוון נוסף, או להתקדם צעד אחד נוסף. משום מה, התורה חוזרת שוב על כל צמד החלומות בשעה שפרעה מספר אותם ליוסף. עכשיו הדבר הזה הוא מוזר, כי לכאורה התורה הייתה יכולה לסכם במשפט קצר ולומר, ויספר ליוסף את חלומותיו אשר חלם. עכשיו לא צריכים להרחיק את עדותנו לסיפורים אחרים. בסיפור שלפנינו, כשפרעה מתעורר ורואה והנה חלום, אז מה שנאמר זה שהוא שולח וקורא את כל חרטומי מצרים ואת כל חכמיה, ויספר פרעה להם את חלומו, ואין פותר אותם לפרעה. זהו, די לה לתורה במשפט אחד כזה, שפרעה מספר את חלומו, והקורא יודע כבר על איזה חלום מדובר, שהרי התורה תיארה את החלום הזה בפירוט רב, את שני החלומות בפירוט רב. ואף על פי כן, כשיוסף מגיע אל פרעה, התורה לא מסתפקת ואומרת, ויספר ליוסף את חלומו אשר חלם, ויאמר יוסף, זה פתרונו. ניתן היה לומר כך, אבל משום מה התורה חוזרת שוב על כל צמד החלומות, והדבר הזה כשלעצמו כבר אומר שאולי חבוי פה משהו מתחת לפני השטח. אמנם הרמב"ן עצמו, שאני עוד מעט רוצה לסמוך עליו, הרמב"ן דווקא חושב שהכפילות הזו אין לה משמעות מיוחדת. כך הוא כותב לגבי פסוק ג' בחלום נאמר, ותעמודנה אצל הפרות על שפת היאור. אז אומר הרמב"ן, ואף על פי שלא סיפר זה ליוסף, כלומר את הנתון הזה שהפרות עומדות אלו לצד אלו, הנתון הזה לא מופיע בסיפור פרעה ליוסף, אז אומר הרמב"ן, אף על פי שלא סיפר זה ליוסף, ואולי המראה והסיפור היו שווים, והכתוב לא יחוש. או במילים אחרות, יכול להיות שפרעה סיפר בדיוק את החלום, והחלום הוא בדיוק כמו הסיפור, אבל הכתוב לא יחוש. כלומר, הכתוב פה לא מרגיש צורך מיוחד לדייק בדיוק שיהיו באותם המילים, ושיהיה בדיוק אותם תמונות. באופן כללי, הכתוב חוזר על החלומות, אבל אין מקום לדייק מה בדיוק נאמר ומה חסר. כך סבור פה הרמב"ן. אבל אני שוב חוזר שלכאורה אם המצב היה כזה שהכתוב לא יחוש, אז למה בכלל הכתוב מביא את כל החלומות בשנית? לו באמת זה לא חשוב, אז מספיק היה לומר שפרעה מספר ליוסף את חלומו, וניתן היה להסתפק בזה. אם התורה אכן חוזרת על כל החלומות שוב, יכול להיות שמשהו חבוי פה מתחת לפני השטח. ואומנם, כשמשווים בין החלום המקורי, איך שהתורה סיפרה את החלומות של פרעה, לבין איך שפרעה מספר את חלומותיו ליוסף, אז ישנם כמה הבדלים קלים, שלו הזמן היה בידינו, היינו צריכים לפתוח גם אותם. אבל יש שני הבדלים בולטים, שני הבדלים שיכול להיות שבהם תמון דבר מה, ועד רבה, דווקא הדבר הזה יוכל, אני חושב, לבות מעין הוכחה לדברי הרמב"ן. הנתון הראשון שפרעה מחסיר הוא הנתון שהרמב"ן כבר עמד עליו, וזהו התמונה שכשהפרות הרעות המראה ודקות הבשר עולות מן היאור לאחר שבע הפרות היפות, נאמר בחלום האמיתי המקורי, ותעמודנה אצל הפרות על שפת היאור. עכשיו הדבר הזה הוא תמונה בפני עצמה, כלומר הפרות הרעות עלו מן היאור, והן עומדות באחו לצד הפרות השמנות ואבות הבשר. את התמונה הזו פרעה מחסיר כשהוא מספר את סיפור החלומות ליוסף. הוא פשוט לא אומר את זה, הוא קופץ מיד, אני אקריא, הוא אומר, והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן, דלות ורעות תואר מאוד ורקות בשר, לא ראיתי חיינה בכל ארץ מצרים לרוע. עכשיו פה מופיע בחלום המקורי ותעמודנה אצל הפרות, והוא מדלג על זה וישר קופץ, ותאכלנה הפרות הרקות והרעות את שבע הפרות הראשונות הבריאות. אז זה נתון ראשון בחלום המקורי שפרעה מחסיר. יש נתון אחר שלא הופיע בחלום המקורי ופרעה הוסיף כשהוא סיפר את סיפור החלומות ליוסף. הנתון הזה הוא מה שמופיע בפסוק כ"א, ותבונה אל קרבנה ולא נודע כי באו אל קרבנה ומראיהן רע כאשר בתחילה ויקץ. ולא נודע כי באו אל קרבנה ומראיהן רע כאשר בתחילה, את האמירה הזו פרעה מוסיף מדעתו. כלומר, כשהתורה הביאה את החלום לנו הקוראים, לנו הלומדים, התורה לא אמרה שמראיהן רע כאשר בתחילה, אלא רק שהם אכלו. סיום החלום לפי התיאור של התורה עצמה הוא בפסוק ד', ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשר את שבע הפרות יפות המראה והבריאות, ויקץ פרעה. התורה לא כותבת מה היה התוצאה של האכילה הזו, ומסתפקת רק בתיאור עצם האכילה. מה ראה פרעה להוסיף את הנתון הזה שמראיהן רע כאשר בתחילה? או לחילופין, מה הוא ראה להשמיט את התמונה ותעמודנה אצל הפרות? אפשר להעריך שהוא מדבר לפי תומו, לפי השקפת עולמו, כפי שעוד מעט אני אבקש לבאר יותר, אבל פרעו, כמו כל אחד שמספר חלום שחלם, מתוך עצמו מדגיש דברים מסוימים, משמיט דברים שהוא חושב מתוך האינטואיציה שלו, שהם פעוטי ערך, קשה מאוד לחזור בדיוק על מאורה או על חלום ממש מילה במילה. אבל העובדה שלנו, אנחנו הלומדים, אנחנו מוזמנים לשמוע גם על החלום מפי התורה, כלומר על החלום האובייקטיבי, כפי שאכן נחלם, וגם על איך שפרעו מספר את החלום, הדבר הזה לנו כלומדים מזמן כלי פרשני ראשון במעלה, כי באמת כשמשווים את שני החלומות, כפי שמיד אבקש להציע, מתגלגלים מיד לכאורה לפתרון של יוסף. מה אני מתכוון לומר? שהפתרון של יוסף עולה מתוך הפערים הללו. מה בעצם המשמעות של התמונה הזו שפרעו דילג עליה? שהפרות הרזות עומדות לצד הפרות השמנות. מה המשמעות של הדבר? ואז, רק אז אחרי שהן עומדות לצידן, הן אוכלות אותן, וכמו שהרמב"ן הדגיש, כך הן מתקיימות, כך הן ממשיכות לשרוד. לכאורה, מה שיוסף מציע לפרעו, לאסוף את אוכל השנים הטובות, ולשמור אותו לשבע שנות הרעב, זה בדיוק התמונה הזו. הנה שבע שנות רעב, עומדות לצד שבע שנות צבא. יש איזה שלב כזה בחלום, זה לא ששבע שנות הסבא, ששבע הפרות השמנות נעלמות מיד, בורחות מיד ברגע שעולות שבע הפרות הרזות דקות הבשר. דווקא לא, הן עומדות אלו לצד אלו. כלומר, אפשר לשמור את שבע שנות הסבא שיעמדו לצידן של שבע שנות הרעב. ועל פניו זה בדיוק הפתרון של יוסף. בוא נאסוף את האוכל בשבע שנות הסבא ונעמיד את האוכל הזה לצד שבע שנות הרעב, כלומר נשתמש בו. וכאן במובן הזה אכן אני חושב הקריאה של הרמב"ן כמעט מתבקשת. הקיום של הפרות הרזות יהיה בזכות העובדה שהפרות השמנות ניצבות לצידן. בזכות העובדה ששבע הפרות האבות הבשר הבריאות המלאות עומדות לצד שבע הפרות הרזות, לכן הרזות יכולות לאכול אותן. וזה לכאורה בדיוק מה שיוסף מציע למלך. ואם אמנם כך יעשה, אם אמנם הפרות השמנות יאהבו את המזון לפרות הרזות, אז בעצם מה שיוסף אומר זה שהנתון הזה שפרו אומר בסוף החלום, מה שהוא הדגיש מעצמו, תבוא אל קרבנה ולא נודע כבאו אל קרבנה, ומראין רק כאשר בתחילה, בעצם יוסף מתעלם בפתרון שלו, בעצה שהוא נותן, מהנתון הזה שאומר המלך. כי בעצם מה שאומר יוסף זה מראין לא בדיוק רק כאשר בתחילה. שבע שנות הרעב עלולות להביא להכחדה גדולה של הארץ, אבל אפשר להתגבר על המצוקה הגדולה, ואם שבע הפרות הרזות יאכלו את הפרות השמנות, אז מראין כבר לא יהיה כל כך רע, הם יוכלו לשרוד. הם יוכלו להתקיים, אולי בקושי, אני מעריך שהפרות הרזות לא הפכו לפרות שמנות, אחרת פרעה לא היה אומר שמראיין רק אשר בתחילה. אבל איכשהו בפתרון של יוסף, יוסף מחדד כאן משהו שפרעה עצמו לא ממש היה מודע לו, כי יוסף מציע לו ואומר שאם אכן שבע שנות הרעב יאכלו את שבע שנות הסבא, אז מראיין לא יהיה בדיוק רע טוטלי. מראיין לא יהיה רע כאשר בתחילה, אלא מראיין יכול להשתפר. שבע שנות הרעב יכולים לא להכחיד את הארץ כולה, למרות הולכות להיות שבע שנים קשות מאוד, שבע שנים רזות וכחושות. אם אמנם נתייחס מאוד ברצינות לשני ההבדלים האלו שבין החלום המקורי לבין איך שפרעה מספר אותם, אז אני חושב שנוכל להגיע לשתי מסקנות מיידיות בהקשר הפרשני הפשוט, אבל חשוב מזה נוכל להגיע למסקנה חשובה עוד יותר בהקשר המהלך הכללי של סיפור יוסף. המסקנות המיידיות הן, אני חושב, גם מענה שלם לשאלה של הרמב"ן, בכיוון שהוא אכן הציע, אבל אפשר עכשיו לחזק את דעתו. כלומר, על השאלה וכי ליועץ למלך נתנו, אז אני חושב שהרמב"ן צודק שיוסף אכן נוטל גם את העצה מתוך החלום. החלום מבטא את המצוקה הגדולה שעומדת להיות, אבל כבר בחלום עצמו מצויה גם התרופה. החלום בא ביחד גם עם איזה סוג של רמז לפתרון. הוא גם מראה את המצוקה, אבל גם מראה את הישועה מן המצוקה, או לפחות רומז לה. וכמו שאומר הרמב"ן, זה רמוז כבר בעצם האכילה, אבל אולי עוד יותר מזה, זה רמוז בעצם העמדת הפרות אלו לצד אלו. ומכך לומד יוסף את אשר הוא אומר למלך, וכך אפשר לפתור את השאלה, את המצוקה, איך זה שיוסף מעז פתאום להגיד למלך צות כלכליות שאף אחד לא ביקש ממנו. אז אם אמנם זה חלק מהפתרון של החלום, אז זה כבר יותר מובן. הדבר השני שאני חושב שלאור זה יוכל להתבהר, והוא אולי אפילו חשוב עוד יותר, זו באמת ההתרגשות הגדולה של המלך מפתרון יוסף. מה שפרו אומר, אחרי ששומע את עצת יוסף, את פתרון החלומות שלו מפי יוסף, זה לא איזה פתרון אינטליגנטי. זה לא איך אתה פירשת באופן כל כך מרשים את הסמלים השונים, ממש אחד לאחד. לא זה מה שהוא אומר. הוא אומר, וזה המשפט הראשון שפורץ מפיו, ויאמר פרעה אל עבדיו, אגב הוא אומר את זה אפילו אל עבדיו, מה שמורה יותר על התרגשות אמיתית, על אובייקטיביות, זה לא איזו אמירה נמוסית ליוסף, הוא אומר את זה ככה קבל עם ועולם, הנמצא חזה איש אשר רוח אלוהים בו, רוח אלוהים בו, לפחות מעורר קונוטציות ואסוציאציות של חצי נבואה. מה שפרעה אומר ליוסף, זה אתה תפסת את החלום באיזה מין אינטואיציה של רוח אלוהים. למה פרעה מרגיש את זה? אז אם אנחנו צודקים שהפערים בין החלום המקורי לאיך שפרעה סיפר אותם, אם אנחנו צודקים שהפערים האלו הם פערים חשובים, אז אני חושב שברור מיד למה פרעה כל כך מתרגש. כי הוא פתאום חש שהנה אכן יוסף מבאר את החלום אפילו עוד יותר טוב מאיך שהוא סיפר אותו. איכשהו יוסף, באיזה רוח אלוקים שבו, מצליח להתגבר על משוכת המתווך שמספר את החלום, כלומר פרעה עצמו שמספר את חלומו, והוא פותר את החלום כפי שהוא באמת נחלם. כל פותר חלומות צריך לדעת לברור עיקר מתפל, ואני חושב שכאן באופן מיוחד פרעה מרגיש שיוסף אכן מתמקד בדברים החשובים, כל כך מתמקד בדברים החשובים, שבעצם הוא נותן לו עצה שאכן הייתה מצויה בחלום, ושהוא עצמו לא רק שלא חש בה, אלא הוא כל כך לא חש בה שהוא אפילו הצניע אותה בשעה שהוא סיפר את החלום. ולכן יוסף פה הצליח לפתור את החלום אפילו עוד יותר מהחלום שהוא שמע. הוא מצליח לפתור, לבאר את החלום כפי שהוא נחלם באמת, והדבר הזה אני חושב יכול לבאר את ההתרגשות העצומה שאוחזת בפרעה, ולמה הוא מרגיש שאכן לפניו ניצב אדם שהוא לא סתם פותר סמלים באופן יצירתי, אלא שיש בו איזה רוח אלוקים, יש בו איזו אינטואיציה נבואית, יש בו איזה כוח להגיע לשורשו של החלום, אפילו אם הוא שמע רק דברים, רק את הקליפות ורק את העטיפות החיצוניות שלו. ברמה הפרשנית הפשוטה, אני חושב שהדברים האלו גם יחד מבססים עוד את קריאת הרמב"ן. אבל לאור הדברים האלו, אני חושב שעולה פה גם איזו שאלת שורש, שהיא חשובה מאוד להבנת כל רציפות סיפור יוסף ואחיו. שאלת השורש שעולה פה היא שאלת היחס, אפשר לפתוח את זה כך, מתוך היחס שבין פתרון יוסף את חלומות שר המשקים ושר האופים, לבין פתרון יוסף את חלומות פרעה. כשיוסף ניצב מול שר המשקים ושר האופים, הוא מבאר להם את סמלי החלום, אומר לשר המשקים שבעוד שלושת ימים יישא פרעה את ראשך והשבחה על קניך, ולשר האופים הוא אומר שבעוד שלושת ימים יישא פרעה את ראשך מעליך. האחד, פרעה ינסה את ראשו ויחזירו למצבו הקודם, ואת השני, פרעה יישא את ראשו במשמעות של ייקח את ראשו, יסיר את ראשו מעליו. במובן הזה, אכן יוסף פותר את החלומות, אבל החלומות נדמים כדרך ללא מוצא. החלום מבשר מה עומד להתרחש בעתיד הקרוב, ויוסף פשוט מפענח את המציאות, כך עתיד להתרחש. האם יש מה לעשות עם זה? האם שר האופים אמור עכשיו להגיש מהר בקשה לחנינה כדי להתגבר על הבעיה? האם שר האופים מהר צריך לכתוב מכתב וידוי על חטאיו או מכתב התנצלות? יוסף לא אומר מאומה, לא לשר המשקים ולא לשר האופים, הוא רק מבאר את החלום. כל עוד יוסף ניצב בעמדה שכזו, שרק אומר מה הולך לקרות, ומציב את הדבר כנתון דטרמיניסטי, שלא ניתן להניע אותו לשום כיוון, הדבר הזה לא מוציא את יוסף מבית הסוהר. ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו. פה, בסיפור שלפנינו, מה שמוציא את יוסף מבית הסוהר, ומה שהופך אותו למשנה למלך, זה שיוסף פתאום ניצב מבחינתו גם בעמדה חדשה מול החלומות. כי הוא לא רק אומר מה הולך לקרות, כך וכך יהיה שבע שנות צבא ושבע שנות רעב, הוא מצליח להזין בתוך החלום עצמו כבר, גם לדרך להתמודד עם המצב הקשה. מה שהאלוקים עושה הראה את פרעו, אבל כשהקדוש ברוך הוא מראה לאדם מה הוא הולך לעשות, זה בשביל להזמין אותו לפעולה, בשביל להזמין אותו להתגברות על המצוקה שעתידה להתרחש. כאן כשיוסף לא ניצב מול החלום כדבר שכפוי על האדם ואין מה לעשות מולו, אלא הוא ניצב פתאום מול החלום כהזמנה לפעולה, כאן הוא זוכה לצאת מבית הסוהר והוא זוכה להתחיל את מסעו מעלה מעלה. למה זה חשוב לנו כל כך? כי הרי ברקע ניצבים כל הזמן צמד החלומות של יוסף עצמו. איך יוסף צריך להתייחס, באיזו עמדה נפשית הוא אמור להכיל את שני החלומות שהוא חלם שמבשרים לו שהוא עומד להיות מלך ושליט, על אחיו ואולי על העולם כולו, שמש וירח משתחווים לו. איך הוא אמור להתייחס לזה? האם החלום אומר כך יקרה ולא משנה מה אתה תעשה ולא משנה מה אחריך יעשו, יכולים למכור אותך לעבד, יכולים לשבח אותך, זה לא משנה, בסופו של דבר האחים ישתחוו לפניך. האם זה חלום דטרמיניסטי שכזה שפשוט אומר מה הולך לקרות? ואם אמנם כך תופסים, שוב אני מדגיש, אז יוסף במצב כזה נשאר בבית הסוהר. או שמא יוסף פתאום למד שהחלום אכן אומר מה הולך לקרות, אבל העובדה שאדם חולם חלום והעובדה שהקדוש ברוך הוא מגלה לו את העתיד, זה בשביל להניע אותו לפעולה, בשביל להזמין אותו לפעול באופן מסוים. במובן הזה, יוסף פתאום רשאי, זכאי, אולי אפילו נדרש, לבאר את המלכות שנכונה לו, לא רק כנתון סתמי, נתון שפשוט אומר מה הולך לקרות, אלא כנתון שהוא אמור להניע אותו ודרכו לפעול, לאור ידיעתו לפעול באופן מסוים. או במילים המפורשות של יוסף בסוף הסיפור, ואתה הליכר ביניכם כי מחרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. יוסף עצמו יפענח באיזשהו שלב את המלכות שניתנה לו, לא כמלכות שבאה לשם עצמה, פשוט האחים משתחווים לו והוא המלך ובזה מסתכם הסיפור, אלא שהמלכות הזו מפוענחת כהחלום הזה, חלום המלכות מפוענח, כמשימה שניתנה ליוסף בכדי שיחיה עם רב, כדי שיחיה את משפחתו, כדי שהמשפחה תוכל לרדת למצרים באופן נוח, באופן נינוח, כדי שהעולם כולו יצליח לשרוד בשנות הרעב. במובן הזה, הסיפור שלפנינו, בעיקר דרך החלומות שבו, מבקש להגיד איזו מילה בנושא גזרה ובחירה. החלום מבטא את הגזרה. שבע שנות צבא ואחר כך שבע שנות רעב. זו גזרה. שר המשקים יצא מבית הסוהר, שר האופים יתעלה. זו הגזרה. אבל בתוך המבנה הכללי של הגזרה, על רקע הגזרה הזו, החלום, כמו שמסתבר עכשיו בפרשה שלנו, דרך חלומות פרעו, החלום מזמין את האדם גם לפעול. וכאן המקום של הבחירה. ואם אכן האדם יאסוף בשבע שנות הסבה אוכל, אז הוא יוכל להתמודד עם הגזרה האלוקית. הוא יוכל להניע את הגזרה למקום חדש, למקום אחר. מאחר שסיפור יוסף ואחיו באופן כללי נגוע כל הזמן באיזו גזרה כללית שמרחפת מלמעלה, גזרת ברית בין הבתרים, לכן אני מרגיש ששלושת צמדי החלומות שיש בסיפור יוסף, צמד החלומות שלו, צמד חלומות השרים וצמד חלומות פרעו, חלומות מבקשים לברר עוד קצת את הנקודה הזו, את היחס שבין הגזרה לבחירה. הגזרה נגזרה ואכן כך יקרה. אבל עדיין גם בתוך התפורה הכללית של הגזרה יש איזה חופש פעולה לאדם, והוא במעשיו יכריע איך הגזרה תתממש. האם הגזרה תהיה קשה? האם הגזרה תהיה עדינה? האם שבע שנות הרעב יהיו קשות מנסו? או דווקא הוא מוכן לקראתן ויש בהמתחתו את שבע שנות הסבה שיוכלו לעזור לו ולהועיל לו ולשמור עליו בשבע שנות הרעב. כאמור, עיקר, אנחנו רק ביררנו רק את תחילת הפרשה. עיקר הפרשה עוסק דווקא בירידת האחים ובמסע שהם עוברים. מסע שמסתיים רק בתחילת הפרשה הבאה, בתחילת פרשת ויגש, ובעזרת השם, שם אנחנו נבקש לומר מילה גם על המסע הזה, גם על התהליך הזה שהאחים מתבקשים לעבור. לעת עתה שוב שיהיה חנוכה שמח ושבת שלום.